מערכת סייבר סייבר נבוכה לציין שהפרק הוקלט בסוף 2021, אבל נערך והוכן לשידור רק עכשיו, לקראת אמצע 2022. קבלו את התנצלותנו הכנה בצירוף הרבה קולות של צרצרים.
סייבר 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 פריך וחם הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן
סייבר אוריגין אני זהרו מחיקויים, אה?
סייבר, סייבר, נועם רש.
סייבר, סייבר, עידוק. עבר זמן מאז הפרק האחרון שלנו.
כן, אני באופן אישי נעתי בין חופשה בחול אחרי הרבה הרבה זמן שעבדתי ברצף לבין עבודה חדשה. ואגב, בעבודה החדשה שלי יש מדפסת, והיא אלחוטית. כדי להתחבר אליה, אתה צריך להכניס במחשב או בטלפון קוד של המדפסת, כדי שהיא תדע שאתה לא סתם אדם מהרחוב שמנסה להתחבר באוויר. ואתה יודע, יש את הבעיה הזאת שאם הקוד נמצא על המדפסת, אז מישהו יכול להסתכל עליה ולרשום את זה, ולא יודע אם בא לו להדפיס לי מלא דברים במשרד, אין לי מושג. אבל גיליתי שאין קוד, אני מסתכל עליה ומסובב ומסובב ואין כלום. ואז לחצתי על הכפתור של בוא נכניס את הקוד פה, כדי לראות אם אני יכול למצוא איזה אפשרות לדבק את זה. ואז המדפסת התחילה לחרוק ולקרקש ולהוציא דף, שעליו היא הדפיסה את הקוד, שהוא תקף רק לשתי דקות. וזה מצד אחד מאוד יפה ומאוד הבטחתי, ומצד שני לקח לי שלושה דפים עד שהספקתי להכניס את הקוד כמו שצריך, ואני קצת בוכה בשביל אמא האדמה.
והיא בוכה בשבילך.
יש לנו אורח היום.
אני אוהב אורחים.
סייבר סייבר לכם, עידו ונועם.
סייבר סייבר לצביקה רונן.
נעים מאוד.
מי אתה? מה אתה ואיך הגעת לאולפן שלי?
אז אני הגעתי כי הזמנתם אותי, אבל אני שותף ומייסד וה-CTO של חברת פוסאוור, שזה חיבור של FOSS, Free Open Source Software, ו-Aware Awareness. אנחנו חברת ייעוץ שמייצאים ונותנים שירותים לחברות בכל הגדלים, מסטארט-אפים קטנים ועד חברות של מאות מפתחים, בכל העולם של ניהול סיכוני שימוש בקוד פתוח. לקוד פתוח, כמו שנדבר על זה היום, יש מגוון סיכונים, אחד מהם זה חולשות אבטחה, אבל יש גם סיכונים של רישיון, כי קוד פתוח בעצם זה קוד שנכתב על ידי קהילה של מפתחים, זה ניתן ברישיון, ואם לא עומדים בתנאי רישיון, אז בעצם מפרים זכויות יוצרים של מי שכתב את התוכנה.
וזאת לא הבעיה היחידה, כמו שכבר רמזת, אז היום אנחנו מדברים על הפרצה, אולי אחת המשמעותיות ביותר שראינו עד היום, כפרצה, והיא נקראת Log4j. נועם, בוא תיתן לנו את הטכנובאבל.
רבים מהמאזינים שלנו עובדים בחברות הייטק וזה, והם בטח שמו לב ל... הרי האוהלים שקמו במשרדים של הדב-אופס וה-IT שלהם, כבר כמה שבועות שהאנשים שמתעסקים בדיפלוימנט וכאלה, פשוט לא יוצאים הביתה. וזה בגלל Log4j. אז אם לפשט מאוד את הסיפור הזה, אנחנו יכולים לשלוח בקשה תמימה למראה, לשרת שאליו אנחנו רוצים להיכנס, ופשוט להגיד לו מה לעשות. אנחנו יכולים להגיד לו, תן לי את הדאטאבייס שלך, או עזור, תמחק הכל, גם את הגיבוי.
כמה זה מסובך לשלוח את הבקשה הזאת? אני יכול לעשות את זה?
בגדול, אם אנחנו מורידים את כל הסיפורים מסביב, אפשר באמצעות כלי הפריצה המשוכלל דפדפן.
אתה גם צריך להגיד.
דפדפן.
אפשר לגרום לשרת שאנחנו פונים אליו, להריץ איזה קוד שאנחנו רוצים.
זה נשמע די חמור.
זה לא מדויק, זה מאוד מאוד חמור. אז הפרצה המהממת הזאת נראית שזה קסם. אני מצווה על מחשב לעשות מה שאני אומר לו, וגם אם הוא לא מכיר אותי, הוא עושה מה שאני אומר לו. אבל כשמפרקים אותה ונכנסים קצת לאיך היא באמת עובדת, זה קצת פחות קסום וקצת יותר טכני. אז בוא ננסה. אבל לפני שנבין עד הסוף איך הפרצה הזאת עובדת, צריך להכיר כמה כלים ומושגים מהעולם המופלא של פיתוח בג'אבה.
אכננופדיה.
אז המושג הראשון הוא JNDI.
JNDI זה ראשי תיבות, כמו כל דבר בעולמות האלה, של Java Naming and Directory Interface, שתכלס זה פשוט שם ממש ממש מפוצץ לשירות כינויים.
למה צריך אותו?
כי בעצם הוא מאפשר הפרדה בין עולמות הפיתוח לעולמות הדיפלוימנט, ההפעלה של המערכות האלה.
תן לנו דוגמה.
למשל, מפתח, הוא לא יודע בדיוק איזה דאטאבייס הולך להיות לו באיזה סביבה, נניח בפרודקשן יש דאטאבייס אחד, ובסטייג'ינג יש דאטאבייס אחר, ובדיבלופמנט יש דאטאבייס אחר. כל מה שהוא יודע זה שהוא מצפה לגשת למסד נתונים בשם דאטאבייס. אז הוא פונה לשירות הכינויים הזה, ואומר, תן לי את הפרטים של הכינוי דאטאבייס. ומה שעושה ה-JNDI הזה, הוא פשוט נותן לו חיבור לדאטאבייס. עכשיו, הדבר הזה הוא אולי מזכיר קצת JDBC, אבל זה לא עובד רק לדאטאבייסים. זה יכול לעבוד בעצם לכל דבר. אני יכול לשים לי ברשת איזשהו קטע קוד שמתאר בורקס, ואז כל מפתח יכול להגיד, תן לי בורקס, ויקבל אליו חזרה את קטע הקוד שלי, שאותו יכול להריץ ולדעת מה יש בתוך בורקס ומה אפשר לעשות עם בורקס. למשל, אני רוצה לטפל במשתמש. Mm-hmm. עכשיו, משתמש יכול להתחבר, הוא יכול להתנתק, הוא יכול, יש לו שם ויש לו כינוי ויש לו אימייל, ואני לא רוצה לכתוב את כל הדברים האלה כל פעם מחדש. אז אני יכול לפנות לשירות הזה ולהגיד, תשמע, אני צריך עכשיו את הקטע קוד שמטפל במשתמשים, ואני לא יודע איפה הוא נמצא, אז בוא תיתן לי אותו בבקשה. כל מה שאני צריך בתור מפתח, זה לדעת שיש קטע קוד שמטפל במשתמשים, שהכינוי שלו הוא, למשל, משתמש, ואז אני פונה לאפסנאות הזאת, לחור בקיר הזה, ואומר, תן לי את קטע הקוד שמטפל במשתמש, קוראים לו משתמש. והאפסנאות, האפסנאי שיושב שם, ה-JNDI הזה, הולך למדפים מאחורה, לוקח את הארגז עם הקוד של המשתמש ונותן לי אותו. ככה, בתור מפתח, לא מעניין אותי איפה הקוד הזה נמצא, לא מעניין אותי תכלס מי מטפל בו, רק מעניין אותי שיש לי גישה אליו, ושקוראים לו משתמש. זה תכלס אפסנאות.
אכננופדיה.
המושג השני שכדאי להכיר נקרא LDAP.
LDAP, זה, אני חושב שרבים מאיתנו מכירים את זה מעולמות ה-Active Directory, הניהול משתמשים של מייקרוסופט ואורקל ואחרים. זה קיצור של Lightweight Directory Access Protocol. זה מאפשר לי פשוט לפנות לאיזשהו שירות, להגיד לו, אני רוצה את המשתמשים במחלקת אפייה, ולקבל את רשימת המשתמשים, או נניח אני מטפל עכשיו בלוגין, בהזדהות, ומישהו אומר לי, קוראים לי דוד, והסיסמה שלי זה 1234, אני יכול לפנות לשירות הזה, להגיד, תן לי את ההרשאות של דוד, ושם זה מטופל, אני יודע איפה הוא עובד, מה מותר לו לעשות, וכל הדברים האלה. זה משהו שנמצא כמעט בכל רשת ארגונית היום, שמטפלת בהזדהות. שירות סופר לגיטימי, סופר חשוב, זה שרת שיודע לענות על שאלות.
והנושא האחרון שחשוב להכיר הוא איך בעצם מתבצעת פעולת כתיבת לוג וספציפית בג'אווה.
כמו שכל מפתחת יודעת, אם זה לא נרשם, זה לא קיים. וכל פעולה חשובה שקורית במערכת חייבת להירשם. זה חשוב בעיקר שמתעסקים בכסף או בהבטחה או בדברים כאלה. אתן דוגמה. אני, יש לי אתר שמוכר בורקס צרצרים. אני מוכר אותו ב7 שקלים.
כן, עתיד החלבונים, לא ידעתם, הוא בחרקים.
מעדן, מעדן אני אומר לך. בורקס צרצרים. אל תפסול עד שלא ניסית.
לגיטימי לגמרי.
אני מוכר את הבורקס שלי ב7 שקלים. עכשיו, בא לקוח נחלולי, ואומר, אבל אני ראיתי שעשיתי את ההזמנה, שזה בעצם רק 5. תחזיר לי 2 שקל.
גנב.
אוכל. עכשיו, אם אין לי לוגים, אני צריך לקחת את המילה של הלקוח שלי. אבל אם יש לי לוגין, יש לי תיעוד לטרנזקציה, לפעולה שעשה הלקוח הזה, אני יכול לבוא, להצביע על זה, ולהגיד לו, לך מפה, נוכל no בורקס צרצרים for you. ככה בעצם כל פעולה שקורית במערכת, שאנחנו גולשים באתר, כל פנייה של הדפדפן שלנו נרשמת, שאנחנו עושים כמעט כל פעולה ברשת, פשוט נרשם איפשהו. הפעולה הזאת נקראת לוגינג.
הרישום הזה חשוב גם לניהול השוטף של העסק, או מה שזה לא יהיה שיושב עליו, וגם למקרה שאם יש איזו כניסה לא מורשת, הקינג או משהו כזה, שנוכל להסתכל ולראות מאיפה זה הגיע, דרך איזה מערכת.
נכון, זה ההיסטוריון של הרשת הדבר הזה. מיכאל הרסגור של הקומפוננטות שרתים.
כי גם המיקרופון התבייש.
שהתבייש? וגם לוגים, זה נשמע נורא פשוט, כך משהו תרשום. אבל גם ללוגים יש לוגיקה שיכולה להיות לפעמים מסובכת, כי חלק מהפעולות אני רוצה לתעד בדאטאבייס, וחלק מהפעולות אני רוצה לתעד בקובץ, וחלק מהפעולות אני רוצה לשמור לנצח, וחלק מהפעולות אני רוצה לזרוק בכלל, כי אין לי מה לעשות איתם ושיפסיקו לבלבל לי את המוח. אז יש כל מיני ספריות שעוזרות למפתחים לטפל בכתיבה של לוגים, ואחת הספריות הפופולריות ביותר שמיועדת למפתחי ג'אווה, נקראת Log4J.
זה מילה שנשמעת כאילו מין קוד של חנונים, אבל
זה לוגינג בשביל ג'אווה.
כן, אבל מי ששומע אותה והוא עוסק בתחום הזה, היא מעבירה בו צמרמורת בכל הגוף.
של עונג.
לא, של צרצרים.
אז Log4J זה בעצם קטע ספרייה שמתוחזקת על ידי איזה מישהו טורקי, והיא נמצאת ברישיון קוד פתוח, והיא נמצאת בתואפות. יש לה מיליוני הורדות בחודש.
היא מאוד מאוד ותיקה, היא משנות
2001, ינואר 2001, יש לנו מאזינים שעוד לא נולדו אז.
אז תנו כבוד למבוגרים.
רספקט.
הספרייה הזאת היא כל כך פופולרית, שהיא נמצאת בטופ 0.0003% של הרכיבים הכי פופולריים ברשת. זאת אומרת, כמעט כל ספרייה אחרת היא פחות פופולרית ממנה. אז אותה ספרייה כתובה גם היא בג'אווה, והיא גם מתנהגת כספרייה שכתובה בג'אווה, וזה טוב. נניח שיש מפתחת שבנתה מערכת, והשתמשה בספריית לוגים הזאת, הלוג4J, כדי לתעד את הפעילות שמתבצעת בה, כל פעם שמגיעה קריאה על המערכת, המפתחת קוראת לספריית Log4J, כדי לרשום את הקריאה הזאת. וכל הנתונים שיש עליה. איזה עמוד פנה? זאת אומרת, מה אתה רוצה? לאיפה פנית? מי אתה? מה הכתובת IP שלך? באיזה מכשיר קצה אתה משתמש? מה שנקרא user agent, אם אתה משתמש בטלפון, אתה משתמש במחשב, בטאבלט, איזה הוגיות שלך, כל מיני דברים. והנתונים האלה נרשמים, גם כדי שאפשר יהיה לראות בדיוק מה עשתה כל קריאה במערכת, וגם אחרי זה, אם יש איזה משתמש, אני רוצה לעקוב אחריו, כי הוא עשה לי דברים רעים, זה פשוט רשום כל הדברים האלה. והצד השני, של המפתחת האצילית שלנו, יש פושע מרושע, שחייב לקבל את המתכון של בורקס הצרצרים, מהמערכת של המפתחת האצילית. אז הוא פונה למערכת שלה, ובשדה של באיזה מכשיר אתה משתמש, זאת אומרת, מה ה-user agent שלך, למשל, זה יכול להיות בכל מיני שדות אחרים, הוא שולח פקודה שנראית קצת מוזר.
דולר, סוגריים פותחים מזולסלים, JNDI נקודותיים, LDAP נקודותיים, /evilcriminal.example/steal. הנוכל שלנו כל כך בטוח בעצמו, שהוא גם קורא לדומיין שלו Evil Criminal, וגם קורא לעמוד סטיל, זה יפה.
הוא עושה ריקליימינג ל-Evil Criminal. וכן, והפקודה הזאת, היא לא הדגם החדש של אייפון, אלא אומרת לג'אווה, אני בעצם משתנה. אני פרמטר. זאת אומרת, מה שאתה מתחיל בדולר ועוטף בסוגריים מסולסלים, ג'אווה מטפל בו בצורה אחרת. למשל, אם אני רוצה לדעת מה גרסת הג'אווה שמותקנת לי, אני פשוט עושה דולר סוגריים מסולסלים, ג'אווה נקודותיים ורז'ן. ואז אני מקבל 17.0 נקודה משהו. וזה יכול להיות שימושי ויעיל, כי אני לא צריך ברמת הקוד שלי לשלוף את הגרסה, אלא אני פשוט שם איזשהו placeholder ששם הלוגר מכניס את גרסת הג'אווה שלי, או את גרסת מערכת ההפעלה, או כל מיני דברים אחרים. במקרה שלנו, הפושע המרושע לוקח את היכולת הזאת, כמו שאמרנו, ה-Log4J, הספריית לוגים, כתובה גם בג'אווה וגם יודעת לפרש את הדברים בצורה כזאת, והוא אומר לשרת, בעצם דרך Log4J, אני רוצה להפעיל את היכולת של ה-JNDI, מה שאמרנו, תביא לי קטע קוד, באמצעות הפרוטוקול של LDAP, הספרייה הזאת, שנמצא בשרת מרוחק, ב-evilcriminal.com.
טוב, האחדים מבין המאזינים שלנו כבר הבינו שהקריאה, שהפקודה הזאת, שהמשתמש שלך, היא זדונית.
אכן כן. ובעצם השרשור של היכולות האלה של אני משתנה, אני פונה באמצעות JNDI כדי לקרוא קוד מרוחק, באמצעות הפרוטוקול LDAP שמתשאל הרשאות וכל מיני דברים כאלה, משרת חיצוני, כל מה שהשרת החיצוני צריך לעשות הוא להחזיר לי קוד מרושע שה-JNDI פשוט יפעיל. וכאן מסתיימת הפרצה. Oh. כי ברגע שהשרת של המפתחת האצילית פנה ל-evilcriminal.com, קיבל קוד והריץ אותו, נגמר המשחק מבחינתה. ומתכון בורקס הצרצרים בידיו של הפושע המרושע.
אז אנחנו אמרנו שהספרייה הזאת של Log4J היא בת 20 ומשהו שנה, והיא בקוד פתוח. שינוי הגרסה שבו בעצם הוכנסה בטעות כנראה, הפרצה הזאת קרה ב-2013. מ-2013 עד 2021, אף אחד מכל האנשים, מיליוני ההורדות וכל משתמשי הקוד הפתוח וכל מתכנתי הקוד הפתוח, אף אחד לא ראה אותה? אף אחד לא שם לב אליה?
ספציפית בספרייה הזאת, עובדה שלא. אבל כל אחד מהחוליות בשרשרת הזאת כבר היה ידוע. שני חוקרים מ-HP הציגו בבלק הט ב-2016, איך לנצל חולשות מאוד מאוד דומות על מנת להיכנס לשרתים של נאטו והווייט האוס וכל מיני דברים כאלה, אבל את החיבור של לנצל את זה בספרייה של Log4J, זה קרה רק בדצמבר השנה.
אז בעצם ב-2016 הם הציגו איזושהי פרצה, ואף אחד לא טרח לעשות עם זה שום דבר.
לא, אז תרחו לעשות וסגרו מלא מלא דברים, זה היה במוצרי אנטרפרייז של אורקל וכל מיני דברים כבדים, אבל רק השנה מישהו שם לב שאותו דבר שהתגלה כבר לפני 5 שנים, אולי יותר, אפשר להשתמש בו גם לכל שאר האינטרנט, נניח.
אז מה שיש לנו פה זה מצב די משונה, שבו מפתחת כתבה קוד מושלם, ללא שום פרצה וללא שום טעות, ולמרות זאת, הקוד שלה פרוץ, המערכת שלה פרוצה, במחי דפדפן.
זה לחלוטין לא אשמת המפתחת האצילית שלנו, כי רוב המפתחים היום לא כותבים את כל, את כל הספריות שלהם בעצמם. ואם אני צריך עכשיו לעשות לוגינג, אני אקח ספרייה שעושה לוגינג, אני צריך עכשיו לטפל בחיבור ל... שירות חיצוני, אני אקח ככל הנראה איזושהי ספרייה שכבר מממשת את כל הדברים האלה.
קוראים לכם מפתחים ומתכנתים, אתם בעצם מרכיבים, אתם משחקים בלגו.
אנחנו משחקים בלגו.
גרסת ה...
קוביות, לגו, מה שתרצה. לפני יותר מ-20 שנה אני כתבתי, כמו עיקר, אני כתבתי קומפוננטות של עץ, של תוחת על הפלוס וזה נפתח. והיום כל מה שאתה צריך זה בשורה אחת, וכבר יש לך עץ נהדר. והצעירים של היום לא יודעים מה אנחנו עברנו.
עכשיו, זה לא קטע של עצלנות, זה קטע של א', אין טעם לפתח מחדש, וב', אתה מניח שאם משהו פותח לפני 20 שנה בקוד פתוח, אז מספיק עיניים עברו עליו וראו שהוא עובד כמו שצריך, שאין בו בגים ושאין בו פרצות. זאת אומרת, עדיף לך כמפתח לקחת קוד קיים ולא לכתוב קוד חדש, אם זה כבר קיים.
כן, אבל צריך לדעת איזה קוד לקחת. יש המון המון מערכות, כמו שאנחנו רואים פעם אחרי פעם בפרקים שלנו, שנראה כאילו איזה מפתח לקח איזה סלוטייפ זה הדביק מסטיק בטעם בננה מאחורה, חיבר ביחד שלוש ספריות ואמר, יש לי מערכת. אז גם את זה צריך לדעת לעשות, ולא פחות חשוב, חייבים לעקוב כל הזמן, אחרי כל ספרייה שלקחנו, וגם הספריות שאנחנו לוקחים, יש להן תלויות בספריות אחרות, שאנשים אחרים עשו, שלא תמיד אנחנו ערים לזה. ולכן יש כל מיני שירותים שמנטרים את כל הפגיעויות, או את רוב הפגיעויות בספריות האלה, ובכל פעם שאחת מהתלויות שלנו, או התלויות של התלויות של התלויות של התלויות שלנו, נחשף באיזושהי בעיה, מודיעים לנו. עדכנו עכשיו, או אפילו עוצרים הכל, עד שמעדכנים. וזה פרקטיקה מאוד 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 חשובה.
סייבר סייבר. סייבר פריך וחם. פריך וחם. הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן.
פה אנחנו מגיעים לאורח שלנו שחיכה בסבלנות. שלום צביקה שוב.
שלום, סייבר סייבר לכם.
אתה עוסק ב, כמו שאמרנו, אופן סורס ואווירנס, ואתה מייעץ לחברות איך לנהל את סיכוני הקוד הפתוח שלהם, והסיכונים האלה מגיעים ממגוון שדות.
נכון. אז לקוד פתוח יש מגוון סיכונים, היום אנחנו נדבר על הסיכון של הסייבר, אבל יש סיכון שהוא סיכון של רישיון, כי קוד פתוח זה בעצם תוכנה שנכתבה על ידי קהילת מפתחים, ותוכנה מעצם כתיבתה מוגנת בזכויות יוצרים.
אז בקוד הפתוח יש
רישיון שצריך לעמוד בתנאיו, ואם אתה לא עומד בתנאים, אז בעצם אתה חשוף לתביעות. יש גם את הנושא של תפעול, שהרי הקוד הפתוח, שוב, הוא קהילה, והיה איזה מקרה שאחד מכותבי הקוד הפתוח התרגז על איזושהי חברה, ופשוט מחק את ספריית הקוד הפתוח שלו מ-NPM, ויצר כמעט 600 אלף תקלות. אז גם את המקרים האלה...
הם כולם פונים לאיזו ספרייה, היא לא קיימת, וכל האינטרנט
נכון, הורס. אז אם אתה משתמש באותו לגו שנועם תיאר, אז כדאי שתשמור את החתיכה אצלך, למקרה שמישהו יכעס יום אחד ויגיד, אף אחד לא משחק לי בלגו. אבל היום אנחנו מתרכזים בעולם של האבטחה, וקוד פתוח ככל תוכנה, יש בו חולשות אבטחה. את החולשות האלו מזהים חוקרי אבטחה, ועד לרגע שהחולשה מתפרסמת, בעצם רק הם יודעים.
במקרה הזה החולשה התגלתה קודם כל דרך מיינקאפט.
במשחק מיינקאפט.
משחק מיינקאפט. חינוכי שנרכש לפני כמה שנים על ידי מייקרוסופט, מאוד פופולרי בקרב צעירים.
מי שגילה את הפרצה במשחק מיינקראפט דיווח על כך לפרויקט אפאצ'י, שהוא בעצם מכיל את הספרייה של Log4J. הם בחנו את הדיווח הזה, ואז הדיווח מקבל בעצם מספר סידורי, CVE, והוא מקבל דירוג. הדירוג של Log4J, אמרנו חמור, אז הוא באמת הכי חמור. הוא 10 מתוך 10. הסיבה שהוא קיבל את הדירוג הכל כך גבוה, כי מאוד קל להשתמש בחולשה הזו, וכמו שנועם אמר, כבר בשנת 2016 פשוט סיפרו להמון אקרים איך אפשר לנצל את החולשה הזו. אם נסתכל גם מי משתמש ב-Log4J, אוקיי? או למי צרצרו הצרצרים, אחרי מיינקראפט, אז בעצם שליש משרתי הווב בעולם משתמשים בספרייה הזו, חברות ענק, כמו טסלה, כמו וימוור, כמו סיסקו, משתמשים בספרייה הזו.
כמו נאסה.
נאסה. כן, אנחנו שולחים וירוסים לחלל, זה נפלא. מה יכול להשתבש?
החולשה שדווחה, היא דווחה בעצם על טווח של גרסאות שהיו בחוץ. למעשה הגרסה הראשונה שבה כבר היה אפשר למצוא את החולשה, היא קיימת משנת 2013. זאת אומרת, הפגיעות שתיארת קיימת משנת 2013, אבל הידיעה, הגיע יחד עם הדיווח, והדיווח הזה הגיע יחד עם גרסה לתיקון, מה שמסביר שברגע שזה מפורסם לכולם, מפורסם למי שמשתמש בספרייה ומפורסם להאקרים, אנשי התוכנה עוברים לגור באוהלים מתחת למשרדים, כמו שתיארתם, ומתחילים לשדרג. מבחינת הקהילה היא הגיבה פעם די מהר. הקהילה הגיבה הפעם עם הורדות של מאות אלפי תיקונים, גרסאות של התיקון. זה יצר בעיית משנה, כי גם הגרסאות החדשות, בעצם שהיו אמורות לתקן, גם בהם התגלשו חולשות, כי הפעם כבר היו מיליוני עיניים שבחנו את החולשה הזאת. הגרסה, הפגיעה, יצאה לתיקון של 2.15, ואחר כך יומיים אחרי יצאה 2.16, ויש כבר 2.17. אני מאמין שעוד ימשיכו לבחון את זה, אבל אנחנו מדברים פה על משהו בעצם שהוא הרבה יותר גדול. אני מסתכל על ה-Log4J כסימפטום.
אתה מדבר על עוד גרסאות ועוד חולשות שנמצאו תוך כדי התיקונים וזה, אתה מדבר על וריאנטים.
אז אתה יודע, שאתה אומר וריאנט, אז מיד עולה לך אומיקרון.
אז אנחנו יכולים להשוות את הדבר הזה לווירוסים, למגפות?
אתה בעצם שואל, האם אנחנו בפתחו של גל סייבר פנדמי?
כן, זה מה שאני שואל, שניקה.
אז ייתכן מאוד שכן, כיוון שכל המספרים והמדדים מצביעים על צונמי של שימושים לרעה. חברות שמתמחות בהגנת סייבר כבר דיווחו בטווח של השבוע הראשון בלבד על בלימה של מעל 4 מיליון ניסיונות התקפה. אם נקביל את זה כווריאנט, אוקיי, לאומיקרון, אז אוקיי, שזה המוטציה החמישית בסדרת הקורונה, אז ל-Log4J היו 60 מוטציות רק ב-24 שעות הראשונות.
בלי ספוילרים אבל, כי אני הולך לעשות בינג' על הקורונה.
בסדר.
אז יש מיליוני שימושים, אתה מביא פה נתונים, בארבעת החודשים האחרונים, הספרייה הורדה מאתר אפאצ'י 29 מיליון פעמים, היא נמצאת כתלות במעל 7,000 ספריות ותוכנות, רק באתר אחד בשם Maven Repository, תלות זה אומר שכל 7,000 הספריות האלה, על כל מי יודע כמה משתמשיהן, תלויים בקוד הזה, והקוד הזה
נכון,
פרוץ גם אצלם.
נועם ציין מקודם את המושג dependency, אז למשל אם אתה משתמש בספרייה, שמטרתה לבדוק, לטסטס, כמו J-Unit, אז J-Unit, כשאתה קורא ל-J-Unit, היא תקרא ל-Log4J כאחת התלויות שלה.
וכל המבנה הענק הזה, יושב על גבם של כמה מפתחים?
ארבעה מפתחים. פעילים.
לא 4,000.
לא.
ארבעה.
ארבעה שעושים את זה בהתנדבות, בזמנם החופשי.
בהתייחסות לפגיעות הזאת, אנשים חזרו לסטריפ של XKCD, מספר 2347.
אגב, ככה גיקים מספרים בדיחות, פשוט ID'ים של XKCD.
אז יש שם מין מכונה שמורכבת מהמון המון חלקים, למעלה כתוב כל התשתית המודרנית הדיגיטלית, ולמטה יש איזה מקל קטן שמחזיק את כל המבנה הזה, וכתוב שזה זה פרויקט שזה אדם רנדומלי מנברסקה, מתחזק באופן נטול הכרה והוקרה מאז 2003. וזה בעצם מה שקרה פה.
זאת אומרת, מה יכול להשתבש?
מה יכול להשתבש? עכשיו, אנחנו יודעים שקוד פתוח זה איזושהי תשוקה, איזשהו פאשן, ואנשים לפעמים עושים את זה כמו בקריקטורת של XKCD, בשביל הכיף, בשביל הנשמה, אבל אנשים גם צריכים להתפרנס, במיוחד שהם משקיעים הרבה שעות בזה, והפרויקט הזה משומן באמצעות תרומות של אנשים שחושבים שראוי לתת כסף למפתחים שדואגים להם. כמה כסף הם עושים?
תחזיקו חזק.
אני יושב.
$500.
$500 בכמה זמן?
בכל תקופת הפרויקט.
20 שנה. זה, תשמע, זה ROI מטורף, זה יוניקורן.
זה, אתה יודע, נועם, זה יציב. אתה יכול להיות ספקולנט, ואתה יכול להמר על דברים, אתה יודע, לך תקנה NFT ותהיה מיליארדר בתוך חצי שעה, אבל יש פה אנשים אחראים שלא רוצים לשחק עם הכסף שלהם, וזה השקעה לאורך זמן, אז $500 חלקי 20 שנה, זה יוצא בערך
שקל 90.
בדיחה עצובה מאוד.
למרות זה, זה ממש קסום, שהמשתמשים שלהם, כל המיליוני מיליוני מפתחים שלקחו את העבודה של החבר'ה האלה שבמשך 20 שנה הרוויחו $500, ובאו אליהם בתלונות.
חביבי, אני שילמתי, זה לא משנה כמה שילמתי, אני שילמתי ואתה שייך לי, ואתה לא נתת שירות כמו שצריך.
באו אליהם בתלונות, והקהילה של הקוד הפתוח אומנם התגייסה, ולפרויקט נוספו עשרות מפתחים ואנשים שבוחנים את הקוד, בטח גם מתוך אותן חברות שמשתמשות בספרייה הזו. אם עד אז השתמשו החברות בקוד as is, אז האפקט שקרה לאחר הפרסום בעצם מצא עוד חולשות, גם בגרסאות הבאות ששוחררו, וזה כאן היתרון של קהילת מפתחים, שבוחנים את הקוד, משפרים אותו, גם מבחינת פונקציונליות, אבל גם מבחינת אבטחה.
בין השורות, אתה אומר שחברות ענק לא צריכות להסתמך על פרויקטים ולהכניס קוד שהם לא יודעים מי כותב אותו ואיפה כותב אותו ומה כותב אותו לתוך המוצרים שלהם?
אני חושב שהרכבת הזאת כבר עזבה את התחנה ואי אפשר בעצם להחזיר אותה ברוורס. קוד פתוח הוא כאן והוא נמצא בכל מקום, ממברשת השיניים החשמלית שלך, דרך נורות לד ובטח ובטח בעולם התוכנה. אם דיברנו על נושא של לגו, של מה שמפתחים ותיקים כתבו כבר לפני שנים, אז אומרים שרוב שורות הקוד כבר נכתבו, והיום למעשה אתה רוצה לחבר את הרכיבים בגלל הפונקציונליות שאתה מחפש וליצור איתה תוכנה. אז טוב ונכון, אבל כן צריכה להיות מידת אחריות לחברות האלו. אם הרכיב הזה הוא קריטי בתוך הארגון שלך, אז אתה רוצה לבדוק אותו כאילו שהוא הקוד שלך. אני אומר למנהלים שאני פוגש, נניח שיש לך 100 מפתחים, ואתה משתמש בעוד 200 רכיבי קוד פתוח, ונניח שלכל רכיב קוד פתוח יש רק עוד מפתח אחד, אוקיי? הרי אתה לא משלם לו כסף, אבל יש לך כבר 300 מפתחים. לא תבדוק שהמתיים האלה לא עושים עבודה גרועה?
כמו שאמרנו קודם, זה לפעמים תחביב. הקוד פתוח, זה איזשהו פאשן, ולפעמים אני מפתח, ופתאום מצאתי איזה תחביב חדש, אני הלכתי להפות בורקסים, וזנחתי את הסיפור הזה. מה שקורה זה שיש כל מיני גורמים מרושעים, שאומרים, אוקיי, הספרייה הזאת נמצאת ב-NSA, אני אציע עזרה. למפתח שעובד תמורת $500 ב-20 שנה, ואני פשוט ישתיל שם קוד בפנים, הקוד הזה יעודכן בפעם הבאה שה-NSA מעדכנים את המערכת שלו, והופ, יש לי קוד שרץ בתוך ה-NSA עכשיו.
יש מקרה מאוד פופולרי בדיוק על הסיפור שאתה מספר, זו ספרייה בשם Event Stream, שכתב אותה מפתח מניו זילנד, הייתה פופולרית, 2 מיליון הורדות בשבוע, ויום אחד הניו זילנדיה זה התעייף, ואיזשהו מפתח יפני אמר לו, בוא אני אעזור לך, אז הוא עזר לעצמו, כי הוא שתל שם תוכנה שגונבת מטבעות קריפטוגרפיים, והוא הצליח לגנוב 7,000 ביטקוין.
ברור.
ומאוד כעסו על הניו זילנדיה, מאוד כעסו עליו, אמרו לו, למה נתת לו? אז הוא אמר, אני התעייפתי, הוא הציע לעזור לי, אז נתתי לו, אני לא מקבל מזה כלום.
עד שבן אדם, אתם גם לא רוצים לשלם למפתח קוד פתוח, ואז מגיע מפתח קוד פתוח ומשיג בעצמו את הכסף באמצעות גניבת ביטקוין, וגם על זה יש לכם תלונות. בעקבות הדבר הזה שלא כולם הספיקו או זכו או ידעו לתקן, אז היו כבר מתקפות. אז ספר לנו מה הולך.
נכון. המתקפות התחילו בהתחלה בקריפטו מיינרים.
במיינקראפט? זה כאילו בדיחת אבא גרועה במיוחד.
תשמע, זה המטאברס האמיתי. לכרות קריפטו במיינקראפט, זה באמת רמות חדשות של מטאפורות על גבי מטאפורות על גבי, אני בטוח של פילוסופים צרפתים היה מה להגיד על הדבר הזה.
זה הפוסט פוסט פוסט מודרניזם.
זה התחיל באמת עם מתקפת קריפטו מיינר מיד לאחר שפורסמה החולשה, אבל לא רק קריפטו מיינר, הצבא הבלגי הותקף וחווה דלף נתונים בגלל חולשה של Log4J.
אני אפילו אין לי סטריאוטיפ על הצבא הבלגי בשביל לצחוק עליו. אתה היית אומר צרפתים, הייתי אומר, אוקיי, רגילים, אבל...
תראה, הייתה גם חברת IT בלגית שהותקפה יום אחרי. אני לא יודע מה יש להם נגד הבלגים, אולי איזה ופל מקולקל או משהו שהם אכלו, אבל...
יכול להיות שזה שנאה להרקול פוארו.
אנשים פשוט לא אוהבים שוקולד. וגם אתה שמעת פה כבר באזור שלנו על מתקפות.
אתמול מתקפה של חברת פינטק, זה ממש טרי, דרישת כופר בגובה של כמה מיליוני דולרים, שוב ניצול של חולשת Log4J. אני מאמין שאנחנו רק בתחילתו של הגל. זאת אומרת, לסטטיסטיקות של שנת 2021, זה לא יועיל, או זה לא ישפיע כל כך, כי אנחנו ממש בסוף השנה, יש לנו מספיק אירועי סייבר השנה. אבל אין לי ספק שבשנת 2022 אנחנו נראה את Log4J מככב כסיבה במתקפות.
ובגלל שהפרצה הזאת מאפשרת שליטה במערכת, זאת אומרת, אני יכול להיכנס ולהיות סופר אדמין, אז אני יכול גם למחוק את העקבות שלי, ואף אחד לא ידע, איך הגעתי לשם? אף אחד לא ידע שזה נעשה דרך החור הזה.
זה מאוד מאוד תלוי איזה רכיבים יש בדרך, כי למשל אם יש לך firewall, שגם לפיירוול יש לוגים, אז לא בהכרח העקבות שלך ימחקו, גם אם תמחק אותה מהשרת אליו פנית. זאת אומרת, יכול להיות שזה כבר נרשם ברמת הפיירוול. ולכן מאוד חשוב, גם כשמתכננים בעצם את הארכיטקטורה של המערכת, את הארכיטקטורה של הרשת שעליה היא תרוץ, זה איך אני יוצר לעצמי בעצם audit log, איך אני יוצר לעצמי מנגנון שאי אפשר למחוק ממנו, ששולח את המידע רחוק למשל, או שעושה דברים ש...
כן, שתהיה איזושהי יתירות לדבר הזה, זאת אומרת, שהגיבוי...
ברמת התכנון.
שהתיעוד יהיה בכמה מקומות, למקרה שהמקומי נמחק.
לא כל המערכות עושות את זה, מן הסתם, אני... יצא לי השבוע להיות באיזושהי מערכת שהיו גיבויים כל יום, והם נשמרו על אותו שרת, אז זה לא באמת עזר לאף אחד.
צביקה, בתור מישהו שמייעץ לחברות בין השאר בדברים האלה, מה הדילמה המיידית של מנהלי החברות, הסיסואים, מנהלי הפיתוח, כשמדווח דבר כזה?
אז קודם כל, החולשה הזו קיבלה תהודה אדירה, בין אם זו הודעה מאוד חמורה שיצאה ממערך הסייבר, בכלל כל האתרים שהתחילו להפיץ, שהם מטפלים בעניין.
מזל שזה יצא במיינקראפט, שהיא פלטפורמה כל כך פופולרית, תחשוב שזה היה יוצא בסקנד לייף, אף אחד לא היה שומע על זה.
כנראה, אבל הדילמה כאן של מנהלים, וכאן אני בעצם מחלק את צורת המחשבה, מנהל של חברה שכותבת תוכנה, בין אם זה פלטפורמה שהוא נותן את השירות, או שהוא מוסר אותה ללקוחות שלו, או שאפילו יש איזו חברה שמפתחת עבורו, אבל הוא עדיין הבעלים של הקוד, אז הוא שואל את עצמו, רגע, אני משתמש בספרייה הזו? זאת אומרת, זו שאלה שאתה כמנהל, או מישהו מטעמך שמנהל את הפיתוח, אמור לענות עליה בתוך מספר דקות.
ברגע פרסום הפרצה, אם אתה לא יודע, באותו רגע, אם אתה חשוף לה או לא, אז אתה כבר בבעיה, היית צריך לדעת את זה קודם, היית צריך לתעד את המערכת שלך, ושתהיה לך רשימה מלאה של כל הרכיבים החיצוניים והקוד הפתוח, כולל מספרי גרסאות, שאפשר בשנייה לשלוף ולהגיד, יש לנו את זה, אין לנו את זה.
כדי שנבין ככה את עומק האתגר, אז היום תוכנה מסחרית ממוצעת מכילה כ-75% קוד פתוח. זאת אומרת, 3/4 מהתוכנה שלנו היום זה קוד פתוח. אם אין לך תיעוד של במה אתה משתמש, ואין לך מערכת שמטריעה, כי ברגע שהחולשה הזאת פורסמה, היית אמור לקבל התראה במערכות שלך. ואז אתה מתקן את זה במיידית, אתה לא צריך שמישהו יגיד לך את זה. המערכת מטריעה. אבל נניח שאין לך מערכת, ומישהו דיווח לך על חושב של Log4J, עצם השאלה, האם אני משתמש, וחוסר היכולת שלך למצוא את התשובה, או להגיב בתוך דקות, אוקיי? במקסימום זה חצי שעה, אתה צריך לדעת איפה אתה משתמש בזה בתוכנה, יותר מזה, איפה אתה משתמש בזה בארגון. וכאן מגיעה הבעיה של ארגונים, שהם לא ארגונים שהם מפתחי תוכנה, ארגונים שהם צורכי תוכנה. אתה בא ואתה אומר, רגע, יש לי עשרות של ספקים שהם נותנים לי שירות. יש לי מערכות של CRM, יש לי מערכות של ERP, יש לי מערכות של, שהם תשתיות כמו סיסקו, תשתיות רשת. האם הם משתמשים ב-Log4J?
זה שרשרת הספקה של שרשרת הספקה.
נכון. אז החברות הגדולות, אלו שבאמת מנהלות את זה על פי התקנים, ויש תקנים לדבר הזה, יש תקן איזו לניהול של קוד פתוח בארגונים, איזו 5230. כתב אותו ארגון האופנשן, זה תקן שכדאי שיקיר אותו.
אתם מעורבים בזה, נכון? אתם
כן,
החברה שלך.
נכון. פוסאוור היא שותף, היא פרטנר של ארגון האופנשן, ואנחנו פרטנר נותן שירותים היחידי בישראל.
אז אנחנו מבינים שהמערכת צריכה להיות מתועדת, אתה צריך לקבל עדכונים בזמן אמת. אם גילית את זה ולא ידעת, אז עכשיו תתקין את הפאץ'. מה בתמונה הגדולה יותר? הרי אמרנו שאנחנו לא נבקש מחברות ומפתחים להפסיק להשתמש בפתרונות קוד פתוח. יש משהו מערכתי שאפשר לעשות לגבי הדבר הזה?
אני חושב שקודם כל, Log4J כסימפטום, בא להעביר פה איזשהו מסר ולהראות איזושהי נקודה. השימוש בקוד פתוח הוא כאן, הוא שימוש נרחב, הוא כאן כדי להישאר. חברות לא יכולות עוד שלא לנהל את הקוד הפתוח שהן משתמשות בו, הן צריכות שיהיה להן שקיפות אל הרכיבים שהן משתמשים בהם. מבחינת התקשורת והשקיפות בין יצרני תוכנה לחברות שצורכות תוכנה, יש צורך בשקיפות הזאת. זה כמו שאתה קונה קופסה של אוכל, ויש לך את הרכיבים על הקופסה, כמו כמה סוכר, כמה תירס, כמה... כך גם יש מושגים כאלה בעולם התוכנה, זה נקרא SBOM, Software Bill of Material. אגב, שרשרת המתקפות על גופים פדרליים בארצות הברית, הביאה את הבית הלבן במאי השנה, להוציא צו נשיאותי. הצו הנשיאותי הזה קורא לשקיפות בשרשרת ההספקה. הוא אומר שחברות שמייצרות תוכנה, וחברות שצורכות תוכנה, יתקשרו ביניהם בקובץ בשפת מכונה, שנקרא לו אסבום, והקובץ הזה מתאר את מה נמצא בתוך התוכנה. ככל שהתוכנה היא קריטית מבחינת הארגון הצורך, הוא צריך לדעת גם לנהל את זה בעצמו. זאת אומרת, לא רק יגידו לך, יש חולשה, גם אתה כארגון תוכל לבדוק אם יש חולשה. החולשות האלה אגב, הן לא סתם נקראות חולשות ידועות, כי הן באמת מפורסמות וידועות לכולם. יש דאטאבייס, National Vulnerability Database, ששם מתפרסמות כל החולשות. זאת אומרת, יש את שם הרכיב, את הגרסה שלו, ואת החולשה, אפילו את וקטור התקיפה. זאת אומרת שאם אתה לא מנהל את רשימת רכיבי הקוד הפתוח, אתה כנראה יחידי שלא מנהל. כי האקר שמגיע למערכת, הדבר הראשון שהוא עושה זה להוציא לעצמו אסבום, ולגלות אם הוא יכול להיכנס.
בהחלט, אני רואה אצלי, אני מסתכל בלוגים של הפיירוול שלי, של המערכות שאני מתחזק, כמות המתקפות שראיתי בשבועות האחרונים, שמנסות לנצל את הרכיב הזה, שאגב אני לא משתמש בו בכלל, לא נעים לי להגיד, אבל אני פשוט לא משתמש בו, כמות המתקפות של כל מיני סורקים, מסין ומיפן ומקוריאה ומדרום אמריקה ומרוסיה, שמנסים לנצל את המתקפה הזאת, היא פשוט לא הגיונית. פשוט סורקים את כל הרשת, ומנסים לכל דבר לנצל אותה בצורה כזאת. אבל אני חושב שאולי גם הגיע הזמן להתחיל לשלם על הרכיבים שמפעילים לך את גלגלי השיניים שקיימים לך בתוך המכונה. ואם אתה משתמש באיזשהו רכיב, זה חוסך לך המון 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 כסף בלבנות אותו בעצמך. זרוק כמה שקלים על המפתח, אולי יתפנה לו קצת יותר זמן, ואולי הוא יקבל קצת יותר הכרה ויחפור ויתחזק את הקוד שלו קצת יותר טוב. ולא להתעצבן שדברים שאתה מקבל בחינם לא עובדים בדיוק איך שאתה רוצה.
לשלם לאנשים על עבודתם, זכרו איפה שמעתם זאת לראשונה.
הייטק.
קלט לדעת גדולים, פיליפו ולסורדה, שהוא קריפטוגרף בצוות של גו בגוגל, כתב על זה פוסט באתר שלו, filippo.io, אנחנו גם ניתן את זה בהערות התוכנית, והוא אומר, היחסים בין המפתחי קוד פתוח לחברות חייבים להשתנות, אתה אמרת, תנו כמה שקלים, והוא אומר, תחשבו על זה, אף חברה לא משלמת למשרד עורכי הדין שלה בפטריון, ובמילים שלי, כאשר הקוד הפתוח הוא חלק כל כך בסיסי וכל כך גדול, 75% שמענו פה, מהתוכנה, מהקוד שלך, אז אולי כדאי ממש לשלם, אולי כדאי למסד מערכות יחסים בין חברות שמשתמשות בקוד פתוח, לבין מפתחי הקוד הפתוח. עכשיו תחשבו על זה, אם מיליוני מערכות משתמשות בקוד מסוים, אז לא כל אחת מהן צריכה לשלם את הסכום המלא, גם אם כל אחת תיתן סכום מסוים, אבל תהיה מחויבת לו, לא כמחווה של רצון טוב, אלא כי הם משתמשים במוצר הזה, אז מפתחי הקוד הפתוח יוכלו ממש להתפרנס מהעבודה שלהם, ולשבת עליה ולהשקיע בה את הזמן הראוי, ואולי יבואו עוד אנשים, כי יש שם כסף. צריך להזכיר שקוד פתוח, למרות שמותר להשתמש בו חינם, והוא חופשי לכל אדם, זה לא אומר שאנשים שיוצרים אותו, לא צריכים פיצה.
צרצרים. אגב, שלא ישתמע לא נכון, אנחנו מאוד בעד קוד פתוח,
בהחלט.
ואנחנו חושבים שזה נהדר וחשוב, רק צריך לדעת איך לטפל בו, איך לנהל אותו, ואז קולות הלעיסת הבורקסים במזנון נשמעות כמו מקהלת מלאכים.
או צרצרים. אני חושב שזה מקום טוב לסיים בו.
כן, אני חושב ש... זה הזמן.
סייבר, סייבר, ותודה רבה לך, צביקה אהרונן.
סייבר, סייבר לכם, שמחתי להתארח כאן, היה תנור.
וסייבר, סייבר לך, נועם רש.
סייבר, סייבר, צביקה, סייבר, סייבר, ידוק. עד הפרק הבא.
עד כאן סייבר, סייבר להפעם. נהנתם? ספרו לנו. לא נהנתם? תתלוננו למערך הסייבר.